הרב בני לאו, שמואל ב', פרק י"ט.
מוצאי המרד, פרק ארוך, פרק י"ט, מתחיל באבלות היחיד, באבלות של אבא על בנו. וירגז המלך, ויעל על עליית השער ויבק, וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני, בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום, בני, בני. התמונה הזאת מלווה את כל האבלות של הורים על ילדיהם, לא משנה מי הילד, לא משנה מה רצה לעשות הילד, ילד הוא ילד הוא ילד, לעולם יישאר ילד. דוד למד את זה, אם אתם זוכרים, כבר אצל האישה התקועית שאמרה, נכון, הילד האחד שלי רצח, אבל עכשיו המשפחה רוצה לרצוח גם את השני, האם אני אתן שאני אשאר נקייה מכל מה שיש לי בעולם? בסוף זה הילד שלי, זהו השם שלי בעולם. ודוד בוכה את אבשלום. דוד כאן לא מלך, דוד הוא אבא, אבא אוהב, אבא מתאבל, הוא לא מסוגל לקום מהאבלות הזאת. התשועה הופכת להיות לאבל, העם מתגנב לעיר, נחמלים. אנחנו נמצאים כנראה עדיין בתוך העיר שהיא המעוז של דוד כרגע, במחניים. המלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום, בני, בני. אנחנו שומעים ממש שאגב, אנחנו שומעים חיה פצועה שואגת שוב ושוב ושוב ללא הרף. ומי ששומע את הצעקה הזאת ולא מתבייש, ולא מתחבא, ולא נכנס בלט אל עירו, זה יואב בן צרויה. יואב כמו יואב, נכנס אל תוך מקומו של המלך, ונכנס בעוצמה שאין כדוגמתה, אין דומה לה, נדמה לי, בשום מקום בתנ״ך ביחסי עבד ואדון, שר ומלך. אומר השר, אומר שר הצבא למלך, ויאמר, פסוק ו', הובשת היום את פני כל עבדיך הממלטים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך, ונפש נשיך ונפש פלגשיך, לאהבה את צונך ולשנוא את אוהביך. הנאום הזה של יואב הוא נאום נורא, הוא נאום של מלכות. אין בו מילה אחת שמתייחסת אל דוד הפרטי, דוד האבא הבוכה את בנו. הוא קורא נפש בניך ובנותיך לכל ישראל. ברגע שאתה בחרת להיות מלך, אתה לא איש פרטי. אין לך בן פרטי, יש לך עם שלם שהם בניך ובנותיך, יש לך עולם שלם שנתון לאחריותך, ואין לך את הפריבילגיה אפילו להתאבל. אתה אוהב את שונאיך ושונא את אוהביך, ואני מודיע לך, אני יואב בן צרויה, אני מודיע לך כך, או שאתה עכשיו קם, יוצא ומדבר על לב עבדיך, כי אם אתה לא עושה את זה, אם אתה לא יוצא למרפסת ונושא נאום לאומה על הניצחון ועל ביטול המרד, על זה חיסלנו מרד בישראל, אם אתה לא יוצא, אני מבטיח לך שאף אחד לא ישאר איתך, אם ילין איש איתך הלילה. אני הולך לבודד אותך, אני הולך לקחת את כל הנאמנים שלך, אתה תישאר איש נטוש ללא עם. עכשיו תחליט, אתה יוצא אל העם, או שאתה נשאר לילל פה עליו שלום? הוא לא נותן לו את האפשרות אפילו לעבור עיבוד כלשהו. ויקום המלך וישב בשער, ולכל העם יגידו, הנה המלך יושב בשער. ויבוא כל העם לפני המלך, וישראל נס איש לאוהליו. דוד חוזר למלכות בעל כורחו. הוא לא באמת יהיה מלך. אנחנו נראה אותו הלאה והלאה נתון בידי יואב. יואב מחזיק אותו כמו בתיאטרון בובות. הוא מפעיל אותו, הוא מניע אותו, הוא מראה לעם, הנה המלך. ניצלנו ממרד אבשלום, חיסלנו את המרד, ואנחנו עכשיו נמצאים בגובה. הוא נושא את הנאום, כן, העם נדון בכל שבטי ישראל, המלך הצילנו מכף אויבינו, אויבינו זה אבשלום, הוא מילתנו מכף פלישתים, ואבשלום אשר משכנו עלינו מת במלחמה. ואתה, למה אתם מחרישים להשיב את המלך? פתאום עכשיו יש בעיה פוליטית. הרי המלכנו, אנחנו יושבי יהודה וכנראה מכל נציגי ישראל. אנחנו המלכנו את אבשלום למלך. עכשיו המלך הזה שמשכנו מת, והמלך הקודם שמרדנו בו חי. אז למה אנחנו מחרישים להשיב את המלך? ופתאום אנחנו עוברים בפרק הזה מהאבלות אל המניפולציה של איך משיבים את דוד למלוך על יהודה ועל ירושלים ועל ישראל כולו. אז הוא מתחיל קודם כל שולח אל זקני יהודה. פסוק י"ב, זאת פוליטיקה צרופה. הוא שולח אל זקני יהודה, למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו? ודבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו. זאת אומרת, יש פה משהו נפלא. שבטי ישראל כבר מכתירים אותי למלך. אתם יודעים, אני יושב במחניים, מחניים עירו של שאול, העיר של כל שבטי ישראל, והם כבר מקבלים את זה שאין אבשלום, יש דוד, ודוד בעיניהם הוא דוד מלך ישראל. ואתם שבט יהודה, אתם שהייתם המעוז של אבשלום, אתם השבט שלי, אתם ירושלים, אתם תהיו אחרונים להשיב אותי לביתי? אחי, אומר דוד בפסוק י' ג', אחי אתם, עצמי ובשרי, למה תהיו אחרונים להשיב את המלך? ואז הוא עושה עוד מעשה שלא יאומן. הוא לוקח את שר הצבא של המרד, את עמסה בן יתר, שהוא בן דודו של יואב בן צרויה ושלו, לעמסה תאמרו עלו, עצמי ובשרי אתה, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, אם לא שר צבא תהיה לפניי, כל הימים תחת יואב. אני עכשיו מדיח את יואב ונותן אותך, מפקד המרד, אני נותן אותך להיות שר הצבא בצבא החדש שאני מקים. וואו, איזה דבר. מעניין מה יואב חושב על זה, אנחנו עוד נגלה את זה, לא בפרק הזה, נגלה את זה בהמשך. הוא מצליח דוד למשוך את לב יהודה חזרה אליו, ואז הם אומרים שוב, תבוא חזרה לירושלים, תבוא ליהודה, הם מקבלים אותו חזרה. יש פה פיוס בין המלך לבין שבטו, ואז הוא מתחיל להתקרב, הוא מגיע עד הירדן, תזכרו, היינו במחניים, הוא מגיע ואנשי יהודה באים לקראתו אל הגלגל כדי להעביר אותו את הירדן. מי שיעביר את המלך את הירדן, זאת תמונת הניצחון בעצם שאנחנו מחזיקים במלך. ופתאום, שלום עליכם, שימי בן גרה, אתם זוכרים איך הוא הולך ומקלל צאצא איש אדמים? שימי בן גרה מבחורים, יורד עם איש יהודה, הוא שייך לשבט בנימין, 1,000 איש עמו מבנימין. ופתאום גם ציווה אותו מניפולטור מבית שאול שהשתלט על השלטון, גם הוא נמצא שם עם 20 עבדים, כולם צולחים את הירדן לפני המלך, הם מקדימים את אנשי יהודה. והם עושים את זה כדי להראות המלך נמצא בחסותנו. שמעי נופל לפני המלך במעבר הירדן, ומבקש, מתחנן, בבקשה אל תזכור לי את האבון הזה. הנה באתי היום ראשון לבית יוסף, לרדת לקראת אדוני. אתה רואה את בית יהודה? יש פה בית יוסף, שבט בנימין מבני יוסף, אני הראשון לקראת אדוני המלך. מי שראשון הוא הנאמן. אבישי רוצה לחסל אותו באותו רגע, ודוד עוצר שוב בסיסמתו הקבועה, מה לי ולכם בני צרויה, כי תהיו לי היום לשטן, היום יומת איש בישראל, לא ידעתי כי היום אני מלך על ישראל. היום על מה נלחמים יהודה וישראל? מי יזכה לתמונת המעבר של דוד את הירדן? האם זה יהיו זקני יהודה או זקני ישראל? ישראל, והיום אתה רוצה לחסל את שימי בן גרה? ופתאום אנחנו רואים שעוד אחד יורד לקראת דוד, מפיבושת בן שאול. מפיבושת כל הימים מאז לכת המלך לא עשה שפמו, לא עשה בגדיו, לא חיבס באבלות. הוא לא היה יכול להגיע אל דוד כי הוא נכה. כשבא ירושלים לקראת המלך, כשדוד עולה, אומר לו דוד, תגיד, למה לא הלכת עימי? מרדת בי? והוא אומר, מה? עבדי רימני, אותו ציווה, הוא שלח, ממש ניסיתי לעלות על חמור לרכב, הוא לא נתן לי. הוא השאיר אותי בעצם נטוש, נכה נטוש, ואני שלך. עכשיו, אתה כמלאך האלוהים, עשה הטוב בעיניך, אומר מפיבושת הנכה, נכה הרגליים לדוד המלך. אין דבר, אתה תעשה מה שאתה תעשה, אני אשאר נאמן לך. מה יש לי עוד צדקה לצעוק על המלך? ואז דוד אומר משפט כזה, למה תדבר עוד דבריך אמרתי? אתה וציווה תחלקו את השדה. טוב, נמאס לי, אומר דוד. נתתי לציווה את הכל, עכשיו תעשו 50-50. משפט מאוד קשה, ובזה בעצם אנחנו נפרדים ממפיבושת ומציווה. אין לנו כמעט מגע איתם יותר. ברזילי הגלעדי ירד מרוגלים, זה ברזילאי שחלקל את המלך כשהוא הגיע למחניים. ברזילאי איש עשיר, איש ששייך לעבר הירדן לגלעד, ודוד רוצה לפנק אותו בירושלים ולהגיד, בוא תגור אצלי, אתה כבר איש זקן, אתה בן 80 שנה, תעבור אצלי לגור בחסות המלך בית גיל הזהב. למה אתה צריך להישאר בגלעד? למה אתה צריך דאגות? תהיה אצלי נקי מכל דבר וחלקלתי אותך. וברזילאי מלמד את דוד שיעור מה רוצה איש זקן. ויומר ברזילאי אל המלך, מה אתה מבלבל לי במוח? כמה ימי שני חיי כי יעלה את המלך ירושלים? בן 80 שנה נוכי, היום העדה בין טוב לרע, אם איתם עבדך את כל אשר אוכל ואת אשר אשתי משמע עוד בכל שרים ושרות, למה יעבדך עוד למסע אל אדוני המלך? תפסיק, מה תיתן לי? תיתן לי עוד חוג, תיתן לי עוד אוכל, תיתן לי עוד בופה, תיתן לי מיטה עם עוד קריות, מה אני צריך? אני איש זקן, תן לי שקט. למה יעבדך למסע לעבור את הירדן, את כל הבלגן הזה? ישבנה עבדך ועמות בעירי עם קבר אבי ואמי. רק תן לי שקט. עשיתי איתך מה שעשיתי, אני אשאר במקומי. אתה רוצה, הנה יש לי אדם בשם קמהם שהוא יעבור ואתה תעשה לו את מה שצריך. אני דואג למישהו אחר. ודוד מקבל את בקשתו, נותן נשיקה לברזילאי, וברזילאי שב למקומו. יש לנו עוד כאן, בתוך הפרק שלנו, עוד איזה מעבר אחד של פוליטיקה מאוד מאוד מעניינת, של איש יהודה ואיש ישראל נאבקים מי יעביר את דוד. כאילו כבר היינו אחרי זה, ופתאום עכשיו אנחנו חוזרים אחורה, עם יהודה מעבירים את דוד את הירדן, ואז איש ישראל באים ואומרים, מה פתאום? גנבו אותך אחינו איש יהודה, אתה שייך לנו, ממש משיכת חבל, מי לוקח את דוד? איש יהודה צועקים על איש ישראל, מה פתאום? הוא שייך לשבט שלנו, קרוב המלך אליי, למה זה חרה לך הדבר הזה? מה אתה רוצה? מה אתה מתנפל? אומרים איש יהודה על איש ישראל, ויין איש ישראל את יהודה, מה אתה מדבר? אני 10 ואתה 1, מה חטפת לי את המלך? והפרק שלנו נגמר בתוך המאבק הזה, מאבק של מי מחזיק במלך, יהודה או ישראל, לאמור שאנחנו עדיין לכודים בעומק, בשורש, בתוך מלחמת השבטים, מלחמת בני רחל ובני לאה, הניסיון לייצר שלטון אחד, הניסיון לייצר מדינה אחת לעם אחד, הניסיון הזה מראשית הדרך לא צלח, והנה עכשיו אנחנו כבר אוטוטו עוברים לפרק כף של ספר שמואל ב', ואנחנו תכף נשמע את סיסמת הקרב שכבר שמענו, אין לנו חלק בדוד, יאמרו שבט בנימין, ולא נחלה בבן ישי, ככה יעבור הפרק למרד הבא.